אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כל ישראל, אוצרות הארכיון,
מילים שמנסות לגעת. איזה הוא משוגע? מלך, מלך. המלך ליר. שיחה עם המשורר והבמאי יוסי ישראלי, ועם המוסיקאי והמתרגם דורי פרנס, על הטרגדיה מת ויליאם שייקספיר. קטעי קריאה רויטל עמית. מראיינת ועורכת רותי קרן. והנה יום אחד, כאשר הרטיבני הגשם עד מוח עצמותיי, ושיני מרוב קור זו לזו נקשו, והרם הסרבן המרה את פקודותיי דום, אזי ראיתין לפני ולפנים, על בוריין הכרתין, לא, אין תוכן כברן. הגידו לי כי אני ואפסי עוד, והנה שקר, אין אימי תריס בפני הצמרמורות.
אפילו מלך, אפילו המלך ליר שאומר את הדברים האלה, אותה הדמות במחזה שנכתב על ידי המשורר והמחזאי ויליאם שייקספיר לפני 400 שנה, לא, גם המלוכה לא יכולה לשמש כתריס, כמגן מפני הכאב האמיתי של הנפש, ולכן עדיין, אפילו המרחק העצום בין התקופה האליזבטנית לתקופתנו היום, לא יכול לטשטש, להמעיט, לבטל אולי את אותן השאלות, את אותם הדברים המרכזיים, שהעסיקו, שמטרידים, שבני אנוש עוד יכאבו וידברו בהם בוודאי גם בעוד 400 שנה. שייקספיר הרבה לכתוב על מלכים, על שליטים, על בני אצולה. בטרגדיות הגדולות שלו הוא מביא את הדמויות למצבי קיצון שמובילים אותן למעשים הרי גורל דרמטיים, מעשים רוויי יצר, תשוקה, הרבה אכזריות, מוות. הדברים האלה נמצאים בכל הטרגדיות הגדולות שלו, אבל יש בכל זאת משהו בסיפור על המלך ליר שהוא אחר. שהוא אולי לא מאופיין, לא ספציפי. אי אפשר להגדיר על מה המחזה בדיוק, מה העניין המרכזי. יש כל כך הרבה דברים וכולם כרוכים זה בזה. וכאן אני רוצה להציג ולפנות אל שני האורחים שלנו כאן, יוסי ישראלי ודורי פרנס. אתם יודעים, אמרה לי הבוקר דוקטור לספרות אנגלית שעל בימוי של המחזה, המלך ליר, נאמר שזה כמו לטפס על האברסט. ובכל זאת זה אולי... אחד המחזות המוצגים ביותר, גם גרסאות קולנועיות רבות נעשו, וגם כאן אצלנו במקום שממעטים להציג את שייקספיר, אתה, יוסי ישראלי, מתחיל לביים את המחזה הזה בקרוב, ובמקביל אנחנו יכולים להתענג על שני תרגומים חדשים לעברית למלך ליר, האחד שלך, דורי, שיצא לאור בדפוס בקרוב, ותרגום נוסף של דוקטור אבי עוז שיצא לאחרונה. אז למה ליר דווקא? למה ליר עכשיו?
ליר תמיד, למה? זה לא עכשיו. דווקא לא, האמת היא שלא עשו אותו הרבה בארץ.
עשו אותו פעם אחרונה, עשו אותו לפני...
שנות ה-50 או משהו.
לפני יותר מ-50 שנה. שיחקו את זה מסקין ופינקל לחלופין. ליר, כמו שדורי אמר, ליר תמיד. הנקודה, כל פעם שלא מעלים את ליר, צריך לבדוק מה הערה לתקופה הזו.
למה?
למה? קודם כל, הזכרת את האברסט, כן? למה מטפסים עליו? כי הוא שם. ויש לי אלרגיה שאיננה ניתנת לריפוי לגבעות.
צ'רלס למדך גם כתב שאי אפשר לביים את זה. זאת אומרת שאי אפשר להציג את זה.
שזה כל כך נורא.
רק לקרוא את זה.
זה כל כך נורא.
זה לא מפחיד אותך, יוסי?
קודם כל, רק מה שמפחיד אותי אני מביים. אם לא מפחיד אותי לא הייתי נוגע בדברים. אני חושב בתקופה שבה האור מתחספס והולך. כן, כשאנחנו בעצם נראים, זה יותר יבלת מאור בעצם, שהולכת ונבנית על, על, על הסייקי הישראלי. כל דבר שעשוי לגלות את צומת העצבים מחדש, כל דבר שעשוי לתת לנו לא ריגוש, אלא רגש אמיתי, גם המילים צריכות לזנות. כשאומרים ריגוש חושבים משהו כיפי. רגש זה מקום שבו את עומד מול הראי ורואה את עצמך לראשונה. ולכן אני חושב שאין כמו המחזות הגדולים האלה שהם בראש או בראשונה אנושיים. ואנושי זה לא דבר חביב. אנושיות זה לא, זה לא נימוס תרבותי. אנושיות היא הבנת המוגבלות שלך, הבנת האפסיות שלך, ומשם הצניעות שלך, ומשם הכרה באחר.
אז אם עדיין יש מקום לשאול, האם יש גבול לכאב, האם יש נחמה בשיגעון, האם האהבה יכולה להישקל במילים, בואו נבדוק מה עיקרה של הטרגדיה הזאת שכתב ויליאם שייקספיר על המלך ליר הזקן ובנותיו, איך המחזה מתחיל? בתמונה הראשונה היא כבר נראית כאילו שהיא באיזה מין אמצע שכזה.
למה לא סוף? המחזה בעצם מתחיל מהסוף. הוא מתחיל מהמקום שבו כל האגדות נגמרות. הוא מתחיל מהאזור שבו אנחנו אומרים, they live happily ever after. המחזה מתחיל ממש מיציאה לפנסיה. החיים, מה שנקרא, העול נגמר, ועכשיו מתחיל הכיף המושלם. מה יותר טוב מזה? כן? בעצם המחזה מתחיל עם מלך עליז, שמח וטוב לב.
שהחליט לפשוט את המלוכה מעצמו, ולחלק אותה בין שלוש בנותיו, ואז...
מצד שני זה גם כמו התחלה של אגדה. כאילו שלוש הבנות, שלוש שאלות, ויש כאילו הדבר הזה.
נכון, 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 נכון. כאילו, מי אוהב אותי יותר?
ואז מה קורה? ברגע הזה...
עכשיו מדברת האגדה.
נכון.
אוקיי. זאת אומרת, הוא בעצם מביים לעצמו איזושהי סצנה, והסצנה מפתיעה אותו. היא לא קורית כמו שהוא תכנן.
לדעתי, אבל אני חושב שהוא מביים את הסצנה מתוך חוסר סבלנות. הוא רוצה להגיע לבת השלישית כמה שיותר מהר. הניסיון להגיע לשם... הוא מכין לעצמו אכזבה. כי מה זה אכזבה? זה הפתעה, כן, שקולקלה. מה שבעצם התמונה הראשונה עושה, זה איך לעשות חרקה על עדשה. שומעים את חריקת הבלמים במהפך, ופתאום אנחנו בסיפור אחר לגמרי, תוך שלושה עמודים. הוא מגרש את ביתו, מגרש את קנט, בעמוד החמישי, הכל התפרק.
למה בעצם הוא בכלל זקוק שיגידו לו ברגע הזה שאוהבים אותו? מה זו הבקשה המוזרה הזאת?
מתבלבל לפי דעתי, אני חושב שהטעות שלו באיזשהו אופן, זה בין איכות לכמות.
כמות ואיכות לא מזכיר לך משהו שקשור לפוליטיקה היום?
ומשוגעים מנחים עיוורים.
נכון, ועוד איך, נכון, 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 נכון.
הוא בעצם עושה שבר בעולם. אבל את השבר בעולם הוא עושה, והוא גם הקורבן שלו, ובגלל שהוא הקורבן שלו הוא גם תופס את העולם.
בסופו של דבר.
איכשהו.
כן.
עכשיו, אמרתי קודם שאין תג זיהוי למחזה הזה, שהוא אולי לא מאופיין, לא ספציפי, כמו נניח כשאנחנו אומרים מקבט. באופן די מיידי עולה בנו אסוציאציה של תאוות שלטון. כשאנחנו אומרים אוטלו, אנחנו חושבים על קנאה. ריצ'רד השלישי, יצר נקם. כלומר, יש במחזות האלו איזשהו צבע דומיננטי, למרות שכל אחת מהן היא כמובן יצירה מורכבת, רב גונית, יצירת מופת, אבל בכל זאת יש איזו ספציפיקציה משתלטת. מה בקריאה הלא תמה שלכם, בתהליך עבודה על המחזה, בלט לכל אחד מכם באופן מיוחד, דורי?
האמת היא שזה מין דבר, זה מין כמעט סוג של תרגיל בכוונה שאני עושה לעצמי, כאילו לפני כשאני מתחיל לתרגם, בעיקר שייקספיר. לא לקרוא את כל המחזה מהתחלה עד הסוף, קודם שלא יהיה לי איזה דעה קדומה, ללכת ממילה למילה ולראות מה יוצא, כלומר, מה המחזה מדבר. ממש מהדפים הראשונים אתה מתחיל לגלות שאין כאן שום מליצה, אלא להפך, זה איזה מין שפה אכזרית, כאילו. יש בזה משהו, זה כתוב אכזרי, חסר חמלה וכאילו קניבלי.
אכזריות.
כאן את רואה המלך ליר שמתחיל את המחזה כמו פקיד שומה, הופך תוך שתי מערכות למשורר. כלומר, השפה הולכת וגדלה עם הדמות. כן, כלומר, שירה היא תמיד בברת מחדל, היא לא דבר קיים. המהפך הוא הכרחי, יש טרנספורמציה אמיתית.
כשהוא מגיע כבר לתמונה עם גלוסטר העיוור, כשהם שני... אז שם בכלל הוא באמת כאילו אוסף את כל הדימויים שרצו במחזה לפני זה,
נכון.
לאיזה מין
תמצית. הוא גם הכי כאילו, צלול לאיזה... שם והכי מפוקח, כן. דווקא.
נכון.
אני מכיר אותך, אתה גלוסטר.
נכון, נכון.
אומר,
נכון
דרך
כן,
אגב,
כן,
הוא אומר.
כן, כן.
מה אתה קורא,
כן,
מכיר, מזהה את העיניים כן, שלך. כן. הוא אומר לעיוור, מזהה את העיניים
שלך. מה הדבר שהכי תפס אותך, שהכי בלט לך, יוסי?
השבריריות הנוראה. הקלות הבלתי נסבלת שבה אנחנו עושים טעויות. וכל כך גדולות. ובהינף יד. פליטת פה. תמיד אנחנו חושב שטעות גדולה זה אדם שבאמת ישב וחשב, מה פתאום? הטעות הגדולה ביותר קורית לפעמים בדברים לכאורה שוליים ביותר. ובאמת את רואה כאן, אני חושב שהעובדה שהוא עשה אותו, אני חושב שהזקנה, ועל זה אני אדבר כנראה בהמשך, אני משנה שדבר בהמשך, תוך שנזדקן תוך כדי השידור, הזקנה זה תכסיס דרמטי, כי רק אדם שגמר כל כך הרבה כיתות בבית ספר, 3 פעמים, ועדיין לא מבין כלום, אני מקבל קונטרסט הרבה יותר חריף. אני מקבל את האדם, מה שנקרא, לאחר כל התארים, לאחר כל האיכויות, לאחר כל ההישגים, הוא מקבל אותו בעצם אדם שהגיע, הוא פורש בסי. וכאן את רואה שהלכאורה של כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו את התורה, אנחנו לא יודעים כלום. והמכה הזאת של, 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 של הטעות, והטעות היא טעות גם די מטופשת. היא גם די מטופשת, כן? היא כולה נגועה באיזה סוג של... של נרקיסיות,
נכון,
של אגוצנטריות, של אגוצנטריות, של אדם ש... ויותר מזה, אני חושב שכשאדם זקן הוא לא מבוגר, זה הרבה יותר נורא כשאדם צעיר הוא לא מבוגר. כשאדם זקן, אנחנו רואים את הכיתוב, כן, בין הזקנה של לכאורה, אנחנו חושבים שזקן הוא חכם. ממש לא. זקן הוא מטומטם, כי בעצם לא למדנו כלום. וזה דבר מבהיל, כן, מה שבעצם הוא אומר, אי אפשר ללמוד כלום.
מראה זה פעמיים, כי יש שני אבות שם,
כן, שניהם. שני אבות.
שניהם עושים טעויות.
ודי דומות.
כן.
די דומות. כן. אתה אומר דור יחזריות, אני שוב חוזרת למחזות האחרים של שייקספיר, לטרגדיות המוכרות. בריצ'רד השלישי יש המון אכזריות, גם באוטלו, מקבט, אין על מה לדבר.
אכזריות אליגנטית.
בהמלט, אפילו ברומאו ויוליה, שאסוציאטיבית הוא נתפס כמחזה על זוג אוהבים צעירים, בסוף המחזה... אם אתם זוכרים, הנסיך אומר שם, תראו איך את שנאתכם כותלים באהבה. אבל השנאה היא המרכז של הכביכול מחזה אהבה הזה.
כאילו אף פעם לא נראה לי ממש טרגדיה, כי זה כאילו טרגדיה של טעויות.
נכון.
כאילו, כאילו.
אם הוא היה מתעורר שנייה קודם, הייתה מגיע שנייה אחר כך.
נכון,
הם לא כאילו... הוא עובד הרבה לא דרמטי.
הם לא טרגים.
נכון.
הם לא עשו את גורלם בידם.
בכל זאת אני שואלת לגבי המלך ליר, האכזריות הזאת פה, שאתה מדבר עליה, דורי, מה מיוחד בה לעומת באמת האכזריות שאנחנו מכירים ממחזות אחרים שלו? במה היא שונה?
קודם כל, אין אלים, אין אל במחזה הזה. זאת אומרת, זה מחזה של, שבאמת בני אדם על במה ריקה נזרקו אליו להילחם בציפורניים אחד עם השני.
השמיים ריקים.
כן. אין פה שום דבר נוצרי, אין פה שום דבר של אל, אין פה שום דבר בכלל של... של סדר, של סדר עולמי. זה באמת כאילו ג'ונגל.
למשל במקבט, כן? כבר כשהוא, לאחר שהוא שמע את המכשפות, כבר עולה בדעתו, מה אם הרחמים הנוצרים יבואו ויעירו את המצפון שלו, כן? כלומר, הנושא של המצפון, כאן אין בכלל דבר כזה.
פה אין מצפון. יש פה לפעמים עניין של, אני חושב, שיגעון לעומת רציונליות. בוא נגיד שגונריל ורגן... ואדמונד הם הרציונליים. הם עושים את הדברים הכי מטורפים.
נכון. אבל הם נחשבים הנורמליים.
אבל הם כאילו הרציונליים.
כן, הם הרציונליים.
הם פועלים בהיגיון.
נכון.
ליר והשוטה ואדגר, כאילו אותו מהמשוגע, הם המשוגעים.
יש פה דבר, אני חושב, אם תרשה להוסיף דבר נוסף, שהרוע נשאר במשפחה. הוא נשאר בתוך המשפחה עצמה. הדבר הזה שבהמלט, בהמלט, אמא שלה, גרטרוד אוהבת את המלט. המלט אוהבת אמא שלו, לא מבין את המעשה שלה, הוא שונא את הדוד, והדוד הוא בעצם הוא לא מהמשפחה, הוא זר בעצם, כן? כאן הדבר הזה שיחס בין אבות ובנים בצורה כזאת, כן? גם האכזריות של אדמונד כלפי גלוסטר, וגם האכזריות של גונריל ורגן כלפי ליר, זה עבר נוראי.
ואז זה נהיה מגפה.
הוא מדבר על זה, זה דור שבו בנים אוכלים אבות. יותר מזה, גם סדר העולם הוא סדר שאבות, בנים, בני בנים ושלישים רבים, קטטטטטה. כאן פתאום יש רגרסיה, פתאום כשהבנים, הרי במכתב שאדמונד מפברק בשם אדגר, הוא אומר, למה שנחכה את שם? הרי אנחנו ללוט מהכסף הזה עכשיו, כשנזכרים לקבל אותו, מה נעשה איתו? כלומר, הוא רואה איזה חוסר הגיון, הזקנה היא לא תועלתנית, מי צריך את זה בכלל? ההסתכלות על הזקנה בתור מטרד תרבותי. אבל אני חושב, האכזריות הגדולה ביותר היא זו שניבטת בראי. ליר לוקח לו המון זמן עד שהוא מתחיל להבין. גם בסערה יש משהו נרקיסיסטי. גם בסערה יש משהו שבו אני העולם. כן? מה שנקרא, תפרק את העולם לחתיכות, תשבור את, תשבור את דפוסי העולם, תפרק אותם, ורק לאט, לאט, לאט הוא מתחיל להבין את הדבר הזה, שהעולם הוא דבר אינדיפרנטי, שבו הכלב יחיה, והחתול תחיה, והאחבר יחיה, וקורדליה לא. שכר לימוד הוא אולטימטיבי.
אתה בעצם אומר, יוסי, שאין דבר יותר אכזרי ממשפחה, שזה הדבר האכזרי ביותר. אני חושבת שזה לא רק כי זה בתוך המשפחה, אלא באמת כי זה בין הורים לילדים, וגם יש פה איזושהי העצמה אולי, שהאכזריות באה לא בתחפושת, אלא בדמותן של נשים. כלומר, זו לא אכזריות בין גברים שנלחמים על כס השלטון, ואז זה נראה לנו אולי טבעי. זו גם לא אותה לידי מקבט שהיא אישה, אבל היא יוזמת והיא איזה כוח מניע אכזרי בשם תאוות השלטון כאן. זאת באמת אכזריות של בנות לאב זקן, והעובדה שהן נשים אולי הופכת את זה לעוד יותר אכזרי. הבחירה הזאת שלו בנשים, כאלה אכזריות, אפשר לייחס אותה לאיזושהי שנאת נשים שהייתה לו?
לא, אני חושב שלא, ממש לא, ממש לא, ממש לא. אני חושב שאת בעצמי החלטת את השיקול, התשובה הייתה בשאלה עצמה. אם היו שלושה בנים, כן, הסיפור היה הרבה יותר פשוט. כי בנים נלחמים ביניהם מטבעם על הירושה והמשך. כאן מדובר בעצם על... הוא מתפטר ולא מתפטר. הוא דו משמעי בפעולות שלו.
זה כן, גם נכון. הוא אומר, אני כן אשמור לעצמי את הסמכויות של מלך ואת התארים של מלך. אני רק מפשיט מעצמי את המלוכה.
את החיות. הוא
לא מבין שאין דבר כזה מלך ערום.
כן.
אין דבר כזה.
כן.
הוא לא יכול להיות גם מלך וגם ערום. זה או-או.
ודבר שני, כמה, ברגע שמכניס את האנשים, יש פה דבר נוסף. כאבא, הוא גם אבא לא מבוגר. הוא לא מצליח להבין את הצאצאיו כישויות נפרדות ממנו, אלא כהשלכות שלו. הבנות האלה נשארות, מה שנקרא, מתחתיו. אין שם הפרדה. אם הוא נניח בן 80, אז הם בנות 50. משהו כזה. אין להם ילדים.
רק אז הם מתחתנות.
אין להם ילדים. כן, כלומר, הנקודה, תראי צ'רלס באנגליה, האומלל הזה, כן? הגבר בן 60, כן? ועדיין
קוראים... הוא עוד יורש העצר.
ועדיין קוראים לו אינגלה.
כן.
כן? זה פשוט, זה עצוב נורא, כן? ברגע שיהיה בול עם הפנים של צ'רלס, כן? זה כנראה עם מסגרת שחורה, כן? אבל זה לסקבולים.
יש בכלל אפשרות להבדיל בין גונרי לרגן? זאת אומרת, הם נראות לי כמו, הוא מעצב אותם כמעט כישות אחת.
רגן תמיד הולך לצד אחד קדימה, אחרי גונרי.
קודם כל, בן הזוג שתואם לקורנוול, שהוא פשוט אכזר, אורבני, הוא משלום עכשיו.
כן.
כן,
מיהו,
חתול מיהו. חתול, כן, הוא ממש, מה שנקרא, הוא מבוית. כל הסיפור תפס אותו מהמכנסיים למטה. הוא כנראה גם בהצגה שלי ללבש מכנסי קורדרוי, כן, מה שנקרא, עם איזה ז'קט או איזה חלוק או משהו, הוא פשוט בן אדם. אבל אני חושב שיש תחרות בין שתיהן. כשהן במערכה, בתמונה הראשונה, בסוף התמונה הראשונה, אומרות, בואו נדבר ביחד, אני כבמה יודע שהן שונאות אחת את השנייה. כי לדבר ביחד, אומרות רק שתי נשים שניצות זו לזו, צהובות זו לזו, כחולות זו לזו, שלל צבעים זו לזו. לכן יש שנאה מההתחלה. זאת קואליציה אד הוק ומתפרקת ברגע שאדמו נכנס לתמונה.
אבל מאוד קשה להבחין ביניהם. אני ממש לא מצליחה...
הן מתחרות ברוע. מי שירוק את הארס למרחק גדול יותר. אחותי אמרה שאוהבת אותך, אני אותו דבר רק הרבה יותר, כן? והן כל הזמן נמצאות מה שנקרא אחד בצוואר אחותה.
מה שכן זה שאין להן, מה שיש נגיד לליר במשך המחזה באיזשהו אופן, בגלל השיגעון אולי, הוא מקבל איזה סוג של מודעות עצמית נגיד. להן אין. אין להם מושג מה הן עושות ומה מוליך אותן בעצם, לא?
הן מולכות על ידי עצמן.
מה בעצם מתרחש בין הבנות האלה שליר לליר עצמו? מה מביא אותם בעצם להתנהג באופן כזה?
הוא. אני חושב שהוא אבא בלתי נסבל. הוא אבא, הוא לא נותן להם לנשום.
אז למה קורדליה היא לא כזו?
שקורדליה, שקספיר משתמש בקורדליה בתור דבר מאוד מתוחכם. קורדליה היא בעצם דמות ממחזה מוסר.
קורדליה וקנט.
כן, כן, במידה, כן, כן, המעשים הטובים, כן, שני המגורשים הראשונים.
קנט הוא הבסל, הם שניהם בתפקידם.
כן, בתפקידם, וקורדליה עוד יותר מכך, כי קורדליה גם, תפקידה במחזה הוא תפקיד קטן מאוד באיזשהו מקום, כן, היא מה שנקרא...
היא טובה.
היא טובה, אבל הטוב שלה והיושר שלה הוא בעצם גורם לתקלה הראשונה, והיא זו שיש לכאורה המתקנת בסוף, והקורבן.
אבל זאת השאלה תמיד, כאילו, למה באמת, אז למה היא לא נותנת לו את הג'סטה הזאת? הוא רוצה שהיא תגיד שתאהבי אותי, למה היא לא עושה את זה?
מפני שאני חושב ש...
כי היא דומה לו קצת.
היא דומה לו קצת, כן, אבל אני חושב שוב פעם, היא מאופרה אחרת. שייקספיר עושה כדבר מאוד מתוחכם. הוא מכניס פתאום לתוך מסיבת פוצי מוצי, נביאה צדק. היא לא משחקת את המשחק. היא לא מוכנה לשחק את המשחק. יש משהו ביושר שלה, אבל שום, היושר שלה, כמו כל רכיב דרמטי, הוא לא שלה כמו שהוא נמצא בניגוד לאחיותיה. הן מגדירות, שתיהן אותה ההדדי. כלומר, אין לה קיום עצמאי לקורדליה. היא בעצם הטעות שלו. היא נולדה כדי להיות הטעות שלו, והיא נולדה כדי שהוא יקריב אותה, ודרך זה התבגר. כלומר, יש פה איזה, היא מלהקת את עצמה כמעט לאגנוס דיי, מלהקת את עצמה כאילו לסיעה הקדוש, לסיעה הקדושה, שכל תפקידה הוא באמת, דור אמרו וצדק, אין כאן קדושה, אין פה אלוהים. אין לאף אחד אלוהים במחזה הזה. ובכל זאת, בתוך המערכת האנושית, קורדליה עושה משהו מדהים. כי יש לנו תמיד בכל מצב תרבותי או בכל שלב התפתחותי של חברה, פתאום את האדם שאומר פתאום או המלך עירום, או המלך טיפש, או המלך בלתי נסבל, וכולם רוצים לשם להרוק אותו. כי הוא בוגד. היא לוקחת על עצמה את התפקיד הזה.
פרויד אמר, אולי זה בעיה פסיכולוגית של פרויד, אבל לא אמר ש...
Nothing.
לא, שהיא כאילו גם אלת האהבה וגם אלת המוות.
על ידי המילה, כשהיא אומרת לו nothing, היא בעצם אומרת לו, היא מביאה לפניו את הכלום שלו, בעצם לדעת הילדים, בעצם הורות. זה תפקיד נוראי.
אבל בכל זאת, שייקספיר הרי לא מציג, אתה אומר, יוסי, הן כאלה בגללו. אבל בכל זאת, הוא לא מציג את ליר כאיזה מקרה ייחודי, שבגלל שהוא איזה איש נרגן, שתלטן, רגזן, נרקסיסטי, הוא בעצם גרם לבנותיו בעקיפין להתנהג אליו כך. בצד העלילה המרכזית של ליר, מתרחשת עלילה מקבילה בין גלוסטר ושני בניו, שהיא כמעט תמונת ראי של העלילה של ליר ובנותיו, וזה בוודאי לא מקרי. יש משהו בקשר בין הורים לילדים שמאוד הטריד כנראה את שייקספיר. הזכרת קודם את הקשר של המלט עם אמו. גם שם הקשר הוא מאוד מאוד מסובך ומורכב. הוא בפירוש נושא מרכזי במבנה האישיותי והעלילתי של הדמויות, העניין הזה.
אנחנו לוקחים, אנחנו צריכים נורא להיזהר במושג המשפחה. משפחה זה לא מה שנקרא ערכים אמריקאים. כשהדיבר, קבל את אביך ואימך, למען יריחון ימיך, הדיבר הזה בעצם מדבר נגד הפוטנציאל של רוצחי הורים. משפחה, מה שנקרא אדיפוס מחד ואברהם אבינו מאידך, כן, עקדת יצחק, הם הקרבת הבן והריגת האב, הם הנורמה הטבעית. הם הנורמטיביים בתוך המבנה הנפשי שלנו. התרבות היא זו שמנסה לעגל את הפינות, לערוך מין סובלימציה, זה סוג של, לא אגיד יפיוף, אבל סוג של עידון תרבותי, אבל המתח נשאר. המתח הזה נשאר כל הזמן. לכן אנחנו אומרים משפחה הזה, אבא, אמא, ילד, איזה חומד. ממש לא. קחי אבא, אמא, ילד, יש לך צורות צורות.
פה זה נורא העניין של זקנים
וצעירים. למה הוא עושה באמת שתי עלילות מקבילות? יש לך איזה השערה לעניין הזה, דורי? הרי זה הכפלה.
הכפלה, תרשי לי דור להתפרץ לתוך שתיקתך. זה כמו שיש לך מה שנקרא מלודיה שנייה, שמשתי מלודות יוצרת את העולם כולו. כל נושא עלילת המשנה היא בעצם כאילו הפרטיטורה שמופיעה נגיד במוזיקה, נגיד בחדר רנסנס.
פוליפוניה.
פוליפוניה. והפוליפוניה בעצם מראה את הריבוי. מראה, כלומר, הנקודה הזאת, כלומר, יש פה את כל העולם כולו נוכח לפנינו.
מילים שמנסות לגעת, רשת א' של כל ישראל, על הטרגדיה השקספירית המלך ליר, עם יוסי ישראלי ודורי פרנס.
הגורל כאילו השונה נופל כאילו על שניהם, זאת אומרת, השיגעון והעיוורון, בוא נגיד. הם גם כן איזה מין דבר שמשלים כאילו אחד את השני, או ראי אחד של השני. גלוסטר מעט, האמת היא שגם כן, בין הדברים שככה שאתה מגלה תוך כדי שאתה מתחיל לעבוד על זה, זה כל העניין של ראייה ועיניים. המחזה פשוט מלא בזה, כל מילה רביעית כן. מדברת על לראות. גלוסטר, כל הזמן, מהרגע שהוא נכנס שם באדמונד עומד עם המכתב, הוא אומר, תן לראות, תן לראות.
אני צריך את המשקפיים.
אם זה כלום, אני גם לא צריך משקפיים. אחר כך תמונה, שתי תמונות אחרי זה כבר כתוב שהוא נכנס עם לפידים. הוא כל כך רוצה לראות שהוא כבר מכניס לפידים וכלי מאור. הוא מביא שם את כל חברת החשמל. והוא לא רואה כלום. ברגע שהוא מתעבר, אבל בשנייה שהוא מתעבר. בשנייה שהוא מתעבר, הוא אומר, אז הוא צדק.
נכון, נכון, הראייה היא בתוך העיוורון.
והשפיות היא בתוך השיגעון.
כלומר, כשאדמונד אומר, למשל, על ליר, הוא אומר, על מה שהוא מדבר, הוא אומר, ההיגיון בשיגעון.
כן, reason is madness.
כן.
יש תבונה בשיגעון.
יש תבונה בשיגעון. כמעט כמו שנאמר על
החמלט. במחזה, לפי דעתי, במחזה מה שמראים זה גם הפוך. כלומר, את השיגעון שבהיגיון.
כן.
כן, זה נכון. זה אולי יותר מזה.
מראים גם את השיגעון שבהיגיון.
נושא השיגעון, אני לא בטוח שהוא שיגעון במושגים שאנחנו מבינים שגם מובן קליני. נדמה לי שהשיגעון הוא פשוט שברון לב שמגיע למקומות כאלה שאנשים בכאב מטורף מתנהגים כמו מטורפים. יש כאן איזה סוג, להפר, אני חושב שאיזה סוג של התאפקות, הרי הוא לא רוצה להשתגע. כן, שאומר פול, I'm going mad, שאני רק לא אשתגע.
אבל פול, I'll go mad, זה כאילו גם שני הדברים. כי יש עניין גם של פולי וגם של מדנס.
נכון, 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 נכון. אבל הנקודה היא רצון להשתגע.
כן, אבל זו תחושה, מאוד אופיינית לאנשים שאוטוטו הולכים להשתגע.
אבל תראי מה שהוא עושה, הוא נאחז בציפורניו בתבונה, כי שיגעון מבחינה דרמטית, זה המאמץ הנועה של להאחז בשפיות ולהיחשה לעשות כך. אחרת אנחנו מקבלים מוצר, כאילו מוצר גמור או מוצר שלא מובן בהקשר שלו. ובאמת, כשליר נראה לכאורה שהוא אומר דברי שיגעון, הם רבועים היגיון, כשהוא רואה את המשפטים המדומים שלו, כן? יש שם את רואה דרך עדי הכאב העצר. תראי, ההחזבה היא כל כך גדולה שמביאה אותו למקום שפשוט הוא לא יכול להכיל אותה, ואומרים לי, ידידיי הפסיכיאטרים, ששיגעון זה בעצם מפלט מחוסר יכולת ההתמודדות.
אז פה באמת גלוסטר אומר באיזשהו מקום, הוא אומר
ש... הלוואי שהייתי מטורף.
כן, שהשיגעון...
כן.
שהשיגעון
כמה, כמה עמידה השפיות שלי.
הוא כן. מדבר על השיגעון בתור אופציה מרככת לכאב.
זו ספק,
אופציה נכון. עדיפה על פני נכון, כאב. נכון. רק שאני לא יודעת עד כמה זה, כשהוא לא יודע כמה הסבל יש בלהיות בלתי שפוי. זאת אומרת, אני חושבת שליר כן משתגע. תראה, שייקספיר השתמש באלמנטים ידועים לקהל אליזביטני כמאפייני טירוף או כמאפייני משוגעים. יש מילים מסוימות, התנהגויות מסוימות, לבוש, הנזר הפרחים הזה, היו כל מיני קונבנציות שהוא נתן לקהל שלו בעצם את הכלים להבחן את ליר כמטורף, על פי הקריטריונים של התקופה. מעניין הוא שגם הפסיכולוגיה המודרנית הבחנה את מה שקורה לו כתהליך של עיבוד שפויות. אולי לא טוטלי, אבל לרגעים בהחלט כן, באופן די דומה להבחנות הקליניות של ימי הביניים והרנסנס. אתה אומר, יוסי, זה שיגעון דרמטי, ולא שיגעון קליני, ואני רוצה יותר להבין למה אתה מתכוון. זאת אומרת, מה זה שיגעון דרמטי?
שיגעון דרמטי הוא שיגעון שיכול להיות מובן אך ורק בקשר בין הרכיבים של המחזה עצמו. אין דבר כזה, אני מסרב לקבל את הפסיכולוגיה כלוקחת חלק במסע ומתן הדרמטי. כן? פסיכולוגיה הוא ניסיון ליצור הקשרים בין דברים שלכאורה אין קשר ביניהם, או אנחנו לא מודעים לקשר ביניהם. דרמה עוסקת בברירת המחדל של המצב האנושי. ליר הוא לא אדם עם סימפטומים של אדם מוזר או משוגע. הוא לא מבוגר, הוא לא מצליח לראות את הדברים כמו שהם. זה מה שהיינו אומרים, 95% מהאנושות היא כזו, כן? הוא משתגע כי הכאב הוא לא ניתן להכלה. ולכן גם, כמו שאמרת מקודם, נניח שבבית המשפט אומרים זה שיגעון רגעי, כן? איש פיוט זמנית, כן? תראי, באמת, האיש בין ה-80 חונק והורק במו ידיו את האדם שתלת קורדליה. וזה מה שנקרא, זה חסין בני כל דיון הגיוני, כי זה אפשרי. כל כך הזעם שלו גדול. לכן אני אומר, אני מסרב לקבל את השיגעון שלו כמושג אקס-טריטוריאלי לדרמה, ואני דן בו אך ורק בתוך ההקשר, בתוך מה שאני מכנה ההווה, אוטונומיה דחוש לדרמה עצמה, ואז לכן השיגעון נעוץ כבר בהתחלה. כי ברגע שאדם כל כך משוכנע, שהוא עכשיו נמצא בעולם הבא עכשיו, מה שקרה Paradise Now, הוא מאושר, הוא פורש בסי, הוא רק צריך לקבל 3 נשיקות, ולכת הביתה. ופתאום נשיקה אחת חסרה. והנשיקה הקטנה הזו מתחילה לחלחל ויוצר את הדינמיקה הפנימית שלה. הכעס הוא נוראי, ולכן כשאת אומרת שהשוטה הוא משוגע, או על סף השיגעון או אדגר, אני מעט חולק על כך. כי השוטה מדבר על דבר אחד ואחד בלבד, על הטעות שלו. על הטעות שלו, ולכן הוא מעין קטליזטור, הוא נעלם.
הוא נעלם, לא יודע, לי תמיד נדמה שכאילו הוא נעלם מהרגע של ליר כאילו תופס את מקומו.
הוא לא זוכר לו יותר, הוא נתן לו מספיק דחיפה. עכשיו הוא הביא אותו למקום שבו הוא לא זוכר יותר לעזרה, הוא לא זוכר לאף... כי עד שם הוא פשוט, זה כמו סוס שמסרב לצאת למרוץ, והוא דוחף אותו כל הזמן עם סיכות ומברגים חלודים, כן? ועכשיו הוא רץ, הוא לא צריך אותו יותר.
אתה יודע את ההבדל ילדון בין שוטה מר לשוטה מתוק? לא בחור, למד אותי. האדון שיעץ לכבודך לוותר על אדמות ממלכה, תעמיד אותו פה לידי, תעמוד במקומו בטובך, והופ, יש כאן צמד שוטים, המתוק והמר גם וגם. אתה קורא לי שוטה ילד? את כל התארים האחרים שלך חילקת, עם זה נולדת. לא כל כך שוטה השוטה, אדון. אלא מה? כי אדונים ואישים גדולים לא נותנים לי. כבר היה לי איזה מונופול על השטות, אבל הם רוצים חלק. והגברות גם לא מוכנות שכל השוטיות תהיה שלי, חוטפות. מרדוד, תן לי ביצה, אני אתן לך שני כתרים. איזה שני כתרים? מה איזה? אחרי שאני בוצע את הביצה באמצע ואוכל את התוכו, שני הכתרים של הביצה. לא היה לך הרבה שכל בראש הקרח שלך כשמסרת את ראש הזהב שלך. ושיצליפו מהר במי שחושב שדיברתי עכשיו כמו שוטה כמוני. לשוטים אין מזל השנה, כי המון חכמים נדחפים, לא לובשים שום בינה ותבונה, והולכים והופכים לקופים. ממתי אתה כל כך מלא שירים אתה? התחלתי להשתמש מרדוד מאז שעשית מהבנות שלך אמהות שלך. כי כשנתת להן את המקל והתחלת ללבוש חיתולים, הן בכו מרוב עושר לא צפוי, ואני מעצב התחלתי לשיר על שמלך כזה משחק תופסת פוי עם כל השוטים בעיר. הלוואי שהייתי כל דבר רק לא שוטה. אבל בכל זאת לא הייתי רוצה להיות אתה מרדוד. עכשיו אתה אפס בלי מספר. אני יותר טוב ממה שאתה עכשיו. אני שוטה. אתה, כלום. אני בהחלט סותם את הפה.
אני מנסה להבין אם מה שאתה אומר, וגם בהמשך לדברים שאתה אומר עכשיו על השוטה, הוא לא צריך אותו יותר, וזה באמת נראה כמו איזשהו תכנון של המחזאי מבחינה דרמטית. כלומר, מה שאני שואלת, אם אתה מתכוון ששייקספיר השתמש בשיגעון כאמצעי דרמטי להביע רעיון. זאת אומרת, אם דיברנו קודם שכשאתה מתעבר, אתה בעצם מתחיל לראות שזה רעיון שהוא רצה להעביר, mm-hmm. או כשאתה משתגע, אתה מתחיל בעצם להיות צלול יותר, השאלה אם השיגעון בעצם קורא לליר משהו כמשוגע שלא קרה לו כל החיים, שהוא היה שפוי.
ספק.
זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים זה שהשיגעון הוא אמצעי להתפקח.
בדיוק, כמו הוא קוריתוך, הוא הפרגטוריום, השיגעון. הוא יצא ממנו שפוי, לא שמח, לא מאושר, אבל הדיכאון הפך לעצב. הנקודה, הוא יכול לעמוד בו, או למות בו. אין לו כוח לזה יותר. שייקספיר מעביר את המלך ליר סדרת חינוך, שאינני יודע שיש לה אח ורע בתרבות האנושית. גם כשדנטה יורד לשאול לראות את כל הדברים הנוראים האלה, וגם כשסופוקלס לוקח את אדיפוס לאיפה שהוא לוקח אותו, אני חושב שמה ששייקספיר עם המלך ליר, הוא אולי המודרני מכולם במושגים של היום, שהוא כמו שדורי אמר, חסר החמים. אין הנחות, אין ריכוך, ואני מסכים מאוד לדברייך, רותי, הדבר הזה של השיגעון, הוא לא תופעה מעניינת. הוא השערה החיצונית, היא השערה הפנימית, כי באמת תראי, גם מבחינה פונטית, כן, ה-blow wind, כמו ששלונסקי תרגם, פח רוח, אנחנו נמצאים במקום שבו השפה, כל הנושא של הקוסמוס, המקרו והמיקרו, שמופיעים את שייקספיר המון, השיגעון הוא באמת שיגעון משפה, אם אפשר לומר.
כשהוא אומר, אנחנו מגיעים לבמת השוטים הגדולה הזאת, בוכים, זה כאילו הוא תפס משהו, לא שהוא נגעל, אבל הוא כאילו מבין את מצבו.
יש גאולה כפולה במחזה. גלוסטר מקבל את חייו מחדש. זה ממש החזרה מן המתים. כמעט במובן הנוצרי. בנו, שהוא נותן לו את חייו בחזרה, כנ"ל קורדליה. כי כשהוא מתעורר במחנה קורדליה וחושב שהוא מת, יש לו שני מהלכים, שני מהלכים של תחייה.
אם כבי תמיד נראה שהתמונה הזאת, כשגלוסטר קופץ, היא כאילו כמעט אולי... אולי האכזרית ביותר.
כי קומית.
כן, כי כמעט בקטית.
כן.
הוא קופץ במקום, הוא חושב שהוא מת. זה ממש סוף משחק.
הדבר אני הזה. רוצה עוד רגע אבל להתעכב, יש שם מקום שבו מישהו שואל את ליר, אני לא זוכרת מי, תגיד לי, אולי השוטה, תגיד לי, משוגע זה אציל או איש פשוט? ואז ליר אומר לו, מלך, מלך.
מלך.
אחר כך כשהוא פוגש את אדגר, הוא שואל אותו, ואדגר מתחפש למשוגע, אז ליר שואל אותו, מה הבנות שלו עשו לו שככה הוא השתגע? זאת אומרת, הוא מציב...
שמשוגע קשור לאחד שהבנות שלו התעללו.
בדיוק. זאת אומרת, ליר מצמצם את העניין הזה שמשוגע זה מלך, ומשוגע זה מי שהבנות שלו עשו לו ככה. זאת אומרת, עדיין...
אבל הצמצום, רותי, הצמצום שאתה אומרת, הוא נכון מאוד, אבל תראי מה בעצם הוא עושה כאן. מלך, שהוא הכל יכול, שהוא קרן השפע, כן, שהוא בעצם מקור הסמכות. אם בארזים נפלה שלהבת, מה גדול זו וקר? א', ב', בתוך המשפחה. אני לוקח מלכות והבהות. בשתי המשרות האלה יכולים לקרות את הדברים הנוראים ביותר.
וכאן, כיוון שאנחנו מדברים על עיוורון ושיגעון, דורי, אתה הרי ניגש אל המחזה הזה, ככה אני מבינה, מצד המילים. אותן מילים, אגב, ששייקספיר עצמו מטיל כבר בתמונה הראשונה ספק בכוחן, כבר בתמונה המכרעת הזאת שבה קורדליה לא רוצה לשחק את המשחק ולהגיד את המילים. יש פה איזה מין משהו פרדוקסלי. כל היצירה שלו עשויה ממילים, ובעצם הוא כבר מטיל בהן ספק בתמונה הראשונה. אבל אתה אמרת לי שיש המילים האלה שחוזרות כל הזמן.
יש מילים שנפחות באמת כמו לייטמוטיבים של המחזה. אחד מהם זה כל הדברים שקשורים בתלבושת. בתלבושת ועירום.
כן, עירום כאמת ותלבושת כשקר, אוקיי, התחפשות.
כבר מה שאתה... הדבר הראשון שלי הוא אומר, אני פושט מעלה את המלוכה. ובעצם במהלך כל המחזה, הוא מתפשט באיזשהו אופן.
קורה באדגר בעצם את האנושות נטו. כן, שהעירום הזה הוא בעצם העירום האולטימטיבי.
זה הבן אדם. אנחנו כאן שלושה נורא מתוחכמים, הוא אומר. אתה הדבר עצמו, בן אדם
ערום. נכון הדבר, כן. Thing in itself, כן.
וגם בסוף המחזה, כשקורדליה מתה, הוא אומר, התירו את הכפתור.
את הכפתור, כן. בסערה, הוא אומר, את כל סרחי העודף אני עכשיו מוריד. את התפילה שלו זה לכל הערומים במזי הרעב, חסרי הגג וחסרי הבית. ולעומת זה יש לנו אוסוולד, נגיד, שהוא הדוגמן.
כן.
איזה מין...
הוא לא מבין איך הוא בכלל מת בתוך המחזה.
הוא לא...
נכון? מה שקרה, אני מת, מה שקרה, משהו התקלקל בתוכנית, כן?
מה שאתה אומר, דורי, בעצם שאותו נזר פרחים שהוא שם על הראש, הוא בעצם אולי, פה הוא יותר יכול אפילו להרגיש מלך, מאשר מאותו כתר שהיה לו קודם.
כן, מה שהכתר הקוצים, או כתר הפרחים, הוא הרבה יותר אמיתי מהכתר האמיתי. הווה אומר, דרך כתר הקוצים הוא מגיע לשפיות של הכתר האמיתי.
נכון. זאת אומרת, העניין הזה של לבוש, עירום, של התחפשות למישהו אחר או למשהו אחר, השיגעון האמיתי או השיגעון המשוחק, יש המון סצנות תיאטרליות, וכל הדברים האלה מתקשרים לאחת הדמויות המעניינות, החשובות, המרגשות, הזכרנו אותו במחזה הזה, אני מתכוונת לשוטה כמובן. דמות השוטה מוכרת מן המחזות השקספירי, מן הלילה 12, כתוב בעיניכם, וזו בעצם, אני חושבת, הטרגדיה היחידה של שקספיר שבה יש דמות של שוטה. מה מייחד את השוטה הזה של ליר על פני שוטים אחרים אצל שייקספיר?
אני חושב שהשוטה הזה הוא שוטה של מיתר אחד. הוא על המצפון של האיש הזה, על השטות, על הטעות. הוא לא מרפה ממנו. מה שנקרא השוטה הוא כמעט סוכן של קורדליה. הוא כמעט קורדליה עצמה. אנחנו רגילים לראות שוטה, זה אחד שעושה תנועות עם נעליים עם פעמון, כן? ויושב על הרצפה לפני המלך, והכובע שעושה עם פעמונים עם המוטל.
לא, אבל למשל בלילה ה-12 הוא אומר דברים מאוד מאוד חכמים.
כן, הוא אומר דברים חכמים, אבל כלליים. כאן הוא לא מרפא ממנו.
הוא היחידי שמעז לדבר אליו את הריאליה.
כן, אבל הריאליה היא אחת ופשוטה. לכן המחזה הזה במידה מסוימת הוא פשוט להפליא. הטעות היא טעות אחת, כן? שדרכה הכל מתפרק. כן?
זה נכון שהשוטה הזה הוא לא נורא נורא מצחיק.
הוא ממש לא מצחיק.
ממש לא מצחיק. אבל גם פסטה לא נורא מצחיק.
פסטה יש יותר ג'סטות, מה שנקרא, שהוא מאיש התחכמות. כאן...
גם פה יש דברים נורא מסובכים. בשביל להבין מה שהשוטה באמת אומר, אתה צריך לוגיקה די מסובכת.
אבל הוא תמיד חותר, הוא מנסה להגיע אליו. השוטה כל הזמן מנסה, מה שנקרא, להבקיע דרך אל התודעה של ליר. ליר ירביץ לו. ליר יסרב לשמוע, ועד שהוא מתחיל גם בסערה שאומר לו, בוא ילד, אתה קר לך. ואז באמת כשהשוטר אומר, ואני אמות בצהריים, אין לך לישון בצהריים, באמצע מחזה, באמצע העלילה, כי הוא בעצם גמר את התפקיד, הוא גם הופיע, לא בתחילת המחזה, אין צורך בו בתחילת המחזה, כי לא נעשתה טעות עדיין. כלומר, אין לנו כאן שוטה של המלך ליר בחצר היה שוטה. ממש לא.
אז גם פה אתה מדבר בעצם על השוטה. אתה מדבר פה על השוטה כמו על השיגעון. כתפקיד דרמטי, אמצעי דרמטי, לא כדמות וישות בשר ודם.
האמת שוב פעם, נושא בשר ודם תמיד זר לי בדרמה. דרמה זה דרמה.
כן, אבל אתה הולך לביים את זה עם שחקנים שיעמדו על הבמה.
השחקנים יעמדו על הבמה, אבל לא הדמויות. הדמויות הן מילים. הדמויות הן מה שנקרא עם דבר, נגיד יוסי פולק, הוא יוסי פולק, הוא ידבר מילים, יבנה את מבנה האישיות שלו, ככה ככה שיש
לזה יוצאים. אבל אנחנו נשב בקהל ונצטרך להאמין שהוא המלך ליר.
או בלי כל ספק, בלי כל ספק. אבל אני אומר, אין דבר שאני נזהר ממנו יותר משל לפתוח לדמות דרמטית תיק רפואי. מפני שבצורה כזאת אני מתחיל להתבלבל, כי אני חושב שהוא כמו דורי או כמו יורסי או כמו רותי, לא ולא ולא לא. כן? כלומר, אנחנו נמצאים גם במצב, לכן השוטה, אין צורך בו. זה לא שיש חצר מלך שבה היא שוטה. אז איפה בתמונה הראשונה? אין לו קלקול בטן, והוא הלך, ויש לו תוכנית של...
הוא שוטה תפקודי.
כל דמות הוא תפקודית. אין דמות שנה תפקודית. אין דמות כי ככה. אין דבר כזה בכלל בדרמה טובה. דרמה לא טובה יש בלי סוף. לכן השוטה יופיע במקום שצריך להופיע, ויעלם במקום שצריך להיעלם.
דורי, בכל זאת, אתה אמרת לי בשיחה שהייתה לנו בבוקר, שהשיר ששר פסטי בלילה ה-12,
זה אותו שיר.
זה אותו השיר, והייתה לך הרגשה שזה...
היה לי כאילו תמיד הרגשה כזאת, כאילו ששם נגמר המחזה ההוא, הוא שר ואומר, הגשם זה, hey ho, the wind and the rain, והוא הולך להצטרף לליר ככה.
המלך ליר, מאת ויליאם שייקספיר, בתוכנית מילים שמנסות לגעת, כאן ברשת א' של כל ישראל, עם הבמה יוסי ישראלי והמתרגם דורי פרנס.
אני מוכן לגלות כאן למאזינים התוכנית, שאני עומד להכפיל את דמות השוטה בשחקנית קורדליה. אני חושב שזה בתמיד המחזה עצמו.
מדוע? כן.
קודם כל, בתפקוד, הם מתחלפים. קורדליה נעלמת, השוטה מופיע. כשאני מסתכל על השוטה ואני קורא דבריו, הוא מדבר על דבר אחד בלבד. לא על המלכות, לא על שום דבר. קורדליה, קורדליה. תחתוך, הבנות שלך וקורדליה. קורדליה, הוא מתייחס, לכן המחזה, אני אומר, הוא כמעט מתחילתו. מהטעות שליר עושה באבחון דברי החנופה של הבנות ודברי הכפירה של קורדליה, זה הכל. הוא לקח דבר מצומצם יותר. אתה שוטה, זה רק דן על סכין גילוח.
אבל למה באמת שישחק את זה אותו שחקן או שחקנית?
מפני שהם בעצם מייצגים מה שהיה דמות, נגיד, של מחזה מוסר, תחת המחזה, או בסופו, הופך לדמות זרזית. או לא זרזית כל כך כמו מביאה אותו אל עברי פי השפיות, בדרך השיגעון. הוא פוגש אותו במקום הכי רגיש שלו. הנקודה, זה המקום האחרון שהוא צריך שוטה. מה שנקרא, במקום האחרון אני צריך נובדיק. הוא ירצה להתפטר, הוא רוצה להרוג אותו. והשוטה לא ירפה. הוא בעצם...
שם אומר לו, הלילה הזה יהפוך את כולנו לשוטים.
משוגעים, כן? כלומר, יש כאן כמעט, שוב פעם, במסורת ימי ביניימית, מצפון, מצפון רע, אבל הוא פונקציונלי רק לליר. הוא לא מדבר לאחרים כמעט, כשהוא מדבר לבנות, הוא קצת מתחכם, אבל גם בנושא הבנות. כל מה שקורה לו, חשוב איך ליר מגיב לזה.
תראה, אחרי שהשוטה הולך...
אין לו חיים פרטיים מחוץ לליר.
כשמגיע גלוסטר שם לסערה ושואל מי שם, והשוטה אומר, איש חכם בשוטה. על מי הוא מדבר?
על עצמו, על מי...
הרי אחרי שהשוטה נעלם, ליר מתחיל לדבר מאותו רגע ממש כמו השוטה, באותה שפה, באותם חידודי לשון. זאת אומרת, השוטה כאילו מוטמע בתוך ליר.
הוא גמר את תפקידו, מה שנקרא. הוא הוביל אותו למקום בדיוק כמו שאדגר. הוא הוביל את גלוסטר אל סף התהום בדובר המדומה. השוטה מביא אותו למקום שבו הוא עכשיו יתבשל מעצמו, ויצא בסוף המנהרה המנטלית הזאת, שפוי אבל שבור לחלוטין. תראי את השורה הנפלאה שאומר ליר, And my poor fool is hanged.
על סוף המחזה. אתה לא יודע על מי הוא מדבר כבר.
אתה לא יודע מדבר. ובאמת במקום הזה, זה כבר לא חשוב. זה כבר לא חשוב, מה שנקרא, קורדליה באה בתור קורבן אפריורי. כן, היא אגנוס די אפריורי, היא מההתחלה מופיעה שם ומניחה את ראשה, מה שנקרא, על, על, על הבלוק, לשים את חייה בסכנה. ולכן גם היא חייבת למות. היא חייבת למות.
האו, 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 האו. Oh, you a man of stone. Had I your tongues and eyes, I'd use them so that heaven's vault should crack. She's gone forever. I know when one is dead and when one lives. This feather stirs. She lives. A plague upon you murderers, traitors all. I might have saved her. Now she's gone forever. Cordelia. Cordelia. Stay a little. I killed the slave that was a-hanging thee. And my poor fool is hanged. No, no. No life. Why should a dog, a horse, a rat have life? And thou, no breath at all. Never. Never. Never, never, never. Pray you, undo this button. Thank you, sir. Do you see this? Look on her, look! Her lips! Look there! Look!
השחקן האנגלי ג'ון גילגוד, בתפקיד המלך ליאור. אז השוטה נעלם, ליר נותר עירום, גלוסטר חסר עיניים. מה קרה בסך הכל? איבוד התמימות? איבוד היהירות?
כלומר, זה המון. איבוד היהירות? מה זה הרבה?
זה breach in nature, זה מין...
העולם נחרב.
שבר...
יודעת, כשהמלט אומר, the time is out of joint, כן? כל העולם נשבר, אין מכולם שרק אדגר. אין בנות, אין אדמונד, רק אדגר.
כאילו, איך מטעות, נגיד אחת, נהיה באמת איזו קטסטרופה עולמית, כי זה באמת הרגשה שאחרי זה, בסוף המחזה, כשהוא אומר, זקנים ראו הרבה, אנחנו שלא נראה כל כך הרבה, יש באמת כאילו הרגשה של אחרי איזו שואה אטומית.
נכון. סוף העולם.
כאילו הגיעו למצב, נגיד, הכי, בין הטבעי לחייתי, לסקס שמשתולל שם פתאום, שגם כן מתחיל פתאום לצאת במערכה הרביעית, כל העניינים עם האחיות ועם אדמונד.
לא דיברנו על זה. אתה אמרת לי, דורי, שבאמת יש המון חייתיות במחזה, המון דיבור על חיות.
יש שם גם המון חיות. המון כל מילה שנייה זה גם כן על חיות.
וגם באמת העניין המיניות.
עית מחלי ועל הכלבים כל הזמן. ואז הזבובים. וזה מין חיות אחרות מאשר למחזות אחרים. נגיד, מקבט מלא ציפורים. פה זה כל מיני מפלצות ים, פליקנים, כלבים דובים, ינשופים.
תראי, כשהעירום הזה הופך בעצם רצח ומין לאותו דבר. בעצם לרצוח ולגיע לאורגזמה זה אותו דבר. את רואה כשרגן עוקרת את עיניו, את העין השנייה של גלוסטר, היא מלקקת את זה, יש ממש כמעט חוויה מינית. ופתאום כששני הגברים או חדלי האישים נעלמים, ואדמונד פתאום, ואדמונד שהוא המסוכן מכולם, יש משהו בקרימינל, בפושע שהוא פורק כל עול תרבותי, את המשיכה הגדולה ביותר.
אני לסיום רוצה, אתה דורי, הבנתי, תרגמת את המחזה הזה 3 פעמים?
כן.
יש איזה שהם תובנות חדשות, גילויים חדשים שמתחברים לך? כל פעם שאתה עובר על המחזה הזה, משהו חדש שמתגלה לך?
לא, בהחלט כן, אבל זה גם עניין של, של, של הגישה לתרגום שהייתה אחרת, אני חושב. מכיוון שהוא יוצר את התפאורה במילים, במחזות האלה, מה שאומרים זה מה שיש.
בעצם הכוח של השערה, כלומר, אין אשן ועננים, אין כלום, יש מילים.
יש מילים ואתה, כן, מרגיש כאילו עולם שלם נברא בתוך השפה הזאת.
ועכשיו אני כן שואלת אותך, מה מבחינת הלב של המחזה הזה התחדש לך, התחבר לך, התבהר לך בכל רפט שעשית?
הכי, הכי, הכי התחבר לי העניין של האכזריות. כמה שפחות פיוטי נגיד.
ונטול קולסטרול. אין פה שום
דבר נוח. כן, אין פה סרחי עודף. אין פה סרחי עודף. זה כאילו צריך להיות באמת...
אין פה קשוטים.
התוצאה הסופית היא באמת של משהו ארום. ארום. אני חושב שזה המילה.
כן. יוסי, אתה גם אמרת שביימת כבר את המלך בעבר.
ביימתי לפני 20 שנה. האמת היא שאני... בכל מקום, דברים שלא עושים, וניתן לעשות, אני כל כך מתרגש מזה, כן? את המלך לרוס הוא 50 שנה. וזה לא רק אב מזון. יש כאן שוב פעם מעל הכל את החמלה הגדולה. אני חושב שהמחזאים הגדולים, האומנים הגדולים, הם מעל הכל אוהבי אדם, במובן הכי עמוק של המילה, של מרחמי, חומלי אדם. של חמלה גדולה על כולנו. אני חושב שאם בערב אחד, ואני מקווה שהשחקנים ישחקו את זה נפלא, פשוט נשב בעולם ונרחם על עצמנו, אולי נוכל גם ביום הימים לרחם על מישהו אחר. ואפשר, אם אפשר דרך המחזה הזה, היום בתרבות הישראלית, שאני חושב שתרבות שלא יודעת עד כמה היא צמאה לשמוע מורכבויות, עומק, מה יותר טוב מהמלך ליר? במחזאי כל כך גדול, בתרגום כל כך נפלא. ליר? אין פה מה שנקרא אירום. כן? As is, כמו שזה. ספר לנו את זה כמו שזה. בלי חוכמות. וזה קשה נורא. ולכן אני מאוד נרגש, ואני נפעם, ואני כולי רעד, מה שנקרא, חילו רעדה.
בתוכנית מילים שמנסות לגעת, הבאנו שיחה עם הבמאי יוסי ישראלי והמתרגם דורי פרנס על הטרגדיה השקספירית, המלך ליר. קטעי קריאה, רויטל עמית. ראינה וערכה, רותי קרן. Thank you.
כל ישראל, אוצרות הארכיון.